כל יצר שהוא למעשה משתמש בחומרי גלם. כן? ההר זה חומר הגלם של הצייר. הצייר בא עם כושר הדמיון שלו, מסתכל על ההר ומצייר. אז ההר הוא חומר הגלם. אז יכול להיות צייר שיצייר את ההר בצורה פסיכודלית. יכול להיות שיצייר את ההר צייר אחר בצורה רומנטית, בציור מדויק מאוד, כמו שההר נראה בדיוק, עם אותם צבעים, ניסיון לחכות, כן, את היצירה הטבעית הזו כמות שהיא. כל צייר מצייר את זה אחרת. אבל ההר הוא למעשה חומר הגלם, או מקור ההשראה, כאשר הכוח היצירתי שבאדם הוא זה שבעצם קובע באיזה אופן יראה הדבר. אותו דבר, יצר הרע הוא כוח רוחני, הוא כוח שלמעשה הוא לוקח את חומרי הגלם שבתוך נפש האדם ומשתמש בהם לפי צורכו. יש אדם שלוקח את כוח התאווה של הממון שבו, כן, יצר הרע, והופך אותו לפזרן, כן? יש אדם שזה הופך אותו לקמצן, כל, יש דרכים שונות, כן? אבל הכלל הוא שאחת הטעויות, כן, אחת המכשולות הגדולות של יצר הרע ביחס לנפש האדם, זה באמת השליטה שלו על מרכזי התאוות. כן? על פי רוב, פעולתו של היצר על התאוות היא הפעילות הקלאסית והמצויה, הרגילה יותר, היותר מוכרת לנו, שזה ליבוי התאוות, כלומר הפרזה, מה שנקרא. הפרזה זה מלשון ערי פרזים. מה זה ערי פרזים? שאינם מקופות בחומה, אין גדר, אין גבול, הכל פרוץ. זה נקרא הפרזה. התאוות פרוצות, הן כבר לא משמשות לבניין החיים, אלא אדרבה, לשבירת הגבולות, כן? שבירת הגבולות להריסת הרחם, שבתוכו החיים הטבעיים מתהווים. כן? יצר הממון מקבל הפרזה עצומה, רדיפת ממון, כל היום מתעסק בסחורה, במקום לדאוג לפרנסתו עוד כמה שהוא צריך, כדי שיוכל להתקיים, כן? ואת שאר זמנו יוציא על דברים חשובים יותר. בא היצר והופך את הממון לעיקר. אליל הממון. זה האופן האחד, ליבוי והתססה של התאוות. נשים לב, זה מה שאמרנו פעם שעברה, לא מספיק הדגשנו את זה, אולי זו הזדמנות לעשות זאת. במקרה הזה, זה עוד חצי נחמה, כשאנחנו נדבר על הבעיה הנוספת של יצר הרע, על המכשול הנוסף, האחר, אנחנו נראה שמה שתיארנו כרגע זה חצי נחמה. ומדוע? מדוע זה חצי נחמה? מכיוון שפה מדובר על, כמו שאמרנו, על ליבוי של התאוות, ואם תשאלו את עצמכם, איפה השכל? איפה השכל במצב הזה? השכל גורש. הוא סולק, נסתמו עיניו, הוא לא רואה כלום. כלומר, זה כמו אדם עיוור שהולך בדרך ונתקל בקיר. זה לא שהוא אומר על הקיר הזה שזה אוויר. הוא לא אומר בשכלו שזה אוויר. השכל מחוץ למשחק. כן? השכל סולק, ידיו כפותות לחלוטין, הוא מחוץ למשחק, הוא מנוטרל. כן? ואז התאוות פשוט נמסרות ביד היצר ומשתוללות. זה מצב אחד. המצב הקיצוני השני הוא שיצר הרע לוקח בשבי גם את השכל. כלומר, אצל אדם נבון, למשל, אצל אדם שכלי, אצל אדם בעל כישרון שכלי, יצר הרע יעדיף ללחוד, לקחת בשבי, כן, את שכלו. זאת אומרת, אם הוא לוקח בשבי את השכל ומשתמש בכוח של השכל כדי להצדיק את העבירה. כלומר, פה תאוות הממון לא תעשה מתוך תאווה גלויה וגסה. לא רק מתוך זה, אלא מתוך הצדקה שכלית. זאת אומרת, פה השכל יבנה בניינים שלמים, כן? של סיבות נהדרות. למה לרדוף אחרי ממון? והכסף זה העיקר, וזה העושר של האדם, ומי שאין לו כסף הוא אפס אפסים, והוא הנכשל בחברה, כן? ולא מגיע לו לחיות בסוף. כן? עד כדי כך. יכולים להגיע לדברים קשים ביותר. זאת אומרת, פה, בדוגמה הזו, היצר הרע לוקד גם את השכל ומגייס אותו כדי לתת מימד אידיאלי לתאוות. עד אשר להגיע מדברים כאלה דברים איומים. לוקחים את תאוות העריות והופכים את זה כן, לתרבות שלימה. דברים קשים ביותר, כמו שאפשר ודאי להבין. כן? מי שחווה את החוויה, חוויות מסוימות מן הסוג הזה, וכמו שאמרנו כבר פעם, אין אחד שלא חווה את החוויה הזו, ששכלו מנסה להצדיק את המעשים הרעים שלו. אולי לא ברור לנו שבדיוק על זה אנחנו מדברים כרגע. נדמה לנו כי אנחנו מדברים פה על משהו אחר, שלא טעמנו ולא חווינו. אבל צריך לדעת, שהדבר הזה קורה, אדם אפילו לא יודע שהוא לא בסדר. לכן זה נראה מוזר אולי, שאני מספר את הדברים האלו, נדמה לכם שאנחנו מדברים על מישהו שהוא נמצא מחוץ לבניין הזה, אבל זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יכול להיות לתפוס את עצמו במהלך היום, במצב שהוא מצדיק את המעשיים הלא טובים שלו. וזה לא חייב להיות מעשיים לא טובים, מי יודע, כן, איזה, אני יודע מה, חס שלום, הוא לא רוצה איך נפשות ולא גונב את הבנק המרכזי, לא על זה מדובר. מדובר על כל מיני מעשיים לא טובים, כל מיני כעסים וכנעות ונקמות ולשון הרע. ואדם מוצא את עצמו, עושה את הדברים האלו באיזה מין אצטלאז' דה רבנן, כן, באיזה מין כיסוי כזה של נימוק שכלי והסברה. אם פגשתם את המצב הזה לחיינו, כן, תדעו לכם שזה הוא. זה הנקודה, כן? זה היצר שמשתלט על כוחות, כן? באמצעות השכל משתלט על מוקדי התאווה שלנו, מלבה אותם, ויוצר סינתזה מוזרה, איזה מין יצור כלאיים כזה של שכל ותאווה, שנראה לנו ומוחש אצלנו בתור דבר נורא לגיטימי. בפרט שאנחנו מוצאים עוד מישהו שחושב כמונו, אז בכלל אפשר להקים איזה קואליציה? ומזה בכלל אפשר להגיע לכוחות ומחנות, ובכלל זאת מלחמת עולם על העניין הזה, כן? ההיסטוריה היא רוויה, רוויה, כן? גם בדמים וגם בדוגמאות של דברים מן הסוג הזה. הדיקטטורים יותר מסוכנים זה אנשים שכלתניים, זה אנשים שכל גדול, עם כישורים אדירים. יש כמה דיקטטורים בעלי תאווה, פרועים ופרוצים ורוצחים וגנבים, שלא עליהם דובר, אבל הדיקטטורים המסוכנים ביותר, אלו בעלי השכל, כביכול בעלי התרבות. כן? וגרמניה מובילה בדבר הזה. כן? גרמניה, יש להם מניה נגד גרים. כן, שם ראינו את זה בשיא גדולתו, את הטעות האיומה הזו. כן, כן, יו.
לפעמים, האדם באמת מתכוון לשם שמיים. הוא עושה רצונו כרצון השם, אבל בסופו של דבר, האמת היא שהיצר שלו הטעה את השכל שלו. מצב כזה, האם הוא עשה דבר רע מבחינה רוחנית?
תרצה. מלכתחילה, כן, אדם צריך, לפני שהוא עושה פעולה, רק לפני אני אחזור לשאלה, אתה אומר, לפעמים אדם מתכוון לשם שמיים. אבל במהלך העשייה, הוא פתאום סוטה לכיוון אחר, כן? הולך לכיוון אחר. הוא רוצה לשם שמיים, אבל ככל שהוא יותר מתקדם בעשייה שלו, נכנסים כל מיני מרכיבים, כן?
של יצר. אני חושב שהתכוונתי לדבר קצת שונה.
כן, בבקשה.
בהתחלה הוא חושב שהוא מתכוון לשם
שמיים. הוא חושב שהוא מתכוון לשם שמיים.
כשהוא עושה את הפיתוח, באמת ברור לו שמה שהוא עושה הוא בסדר גמור מבחינה שכלית. אבל יותר מאוחר הוא מגלה שהוא באמת טעה מבחינה שכלית, ושהוא לא הבין אחד מהתומים.
כן.
ושאם הוא כן הבין אחד מהתומים, הוא היה מבין שמה שהוא עשה באמת לא היה בסדר.
אז מה השאלה? זה מצב נפלא. אז כל מה שצריך לעשות זה לבדוק את העניין מלכתחילה. ולהחליט על דרך אחרת. זה בסדר גמור, מה הבעיה בזה?
אבל בדיוק כאשר הוא מגלה שהוא עשה דבר לא בסדר.
כן.
הדבר הזה שהוא עשה לא בסדר, האם זה השפיע על נשמתו בצורה לא טובה?
תראי, זה גדר של שוגג. זאת אומרת, אם באמת ובתמים הוא היה שוגג, כן, אז זה בסדר. אבל יש מצב גם שנקרא שיגגת תלמוד. מה זה שיגגת תלמוד או לזדון? שאדם מברר לו איזשהו דרך. הוא מברר לו איזושהי דרך. הוא מחליט שהדרך הזו היא בסדר, ואחרי זה מודיעים לו שהדרך היא לא בסדר, או שהוא נוכח לדעת שזה לא בסדר. כשאנחנו חוזרים להתחלה, לתחילת התהליך, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הוא צריך לשאול את עצמו, האם השיגגה שלו זה שיגגת תלמוד, או שיגגה תמימה? מה זה שיגגת תלמוד? אם הוא היה לומד יותר ומתבונן יותר, הוא היה רואה שזה טעות. למה הוא יצא לדרך כל כך מהר? הוא לא רצה להתבונן. במצב כזה, זה פחות טוב. כלומר, שאדם באמת טועה כתוצאה מחוסר רצון להתבונן, למרות שיכול היה להתבונן, והיה עליו להתבונן. זה כבר, זה מה שנקרא שיגגת תלמוד או לזדון. זאת אומרת, זה יכול להיות קרוב אפילו למזיד. מכיוון שהיה לו ללמוד ולא למד. אתה מבין? אלא אם כן מדובר באדם שבאמת אין לו כוח לימוד, וכוח העיון שלו הוא מאוד מאוד חלוש, כן? אז אצלו השיגגה היא יותר שיגגה שקרובה לאונס. אבל אדם נבון, אדם משכיל, אדם בעל כוח התבוננות, שראינו אותו מתבונן בדברים אחרים, ושוקל את מעשיו סך הכל, ופתאום פה מתגלה כאדם פזיז שפועל בלא מחשבה שנייה ושלישית, אדם כזה קרוב לוודאי שהטעות שלו, כן, היא בגדר של שיגגת תלמוד עולה זודו.
מה?
סוף עושה משהו טריב, במיוחד אצל מי שיכול לחשוב. כן? זה אמור במיוחד לגבי אנשים שהם תופסי תורה, חופשי, ספסלי בית המדרש, הם רגילים לחשוב, הם רגילים. מה אתה פתאום עושה מעשה כזה וספונטניות בלי לחשוב? הרי אנחנו רואים איך אתה יושב וחושב. כל היום אתה חושב. פתאום פה אתה לא חושב.
חוכמה היא להוריד את הבית מדרש לחיים.
גם זה הנדרש.
וזה המבחן הקשה.
המבחן הקשה. המבחן הקשה שאנחנו לא פטורים ממנו. כן? הרי אנחנו, ברוך השם, קיבלנו על עצמנו להיות כאן במקום הזה. קיבלנו על עצמנו להטריח את עצמנו. לחשוב ולהתבונן מי אנו, מה חיינו. מה פתאום שתהיה כזה? אז צריך לשים לב לנקודה הזו. לא לעשות לעצמנו הקלות. לא לעשות לעצמנו הקלות בעניין הזה. לחשוב פעם, פעמיים, שלוש. כן. יש מצב אחר, כן, שאומנם לא דיברת על זה, אני התחלתי לענות על מצב שלא דיברת, שהאדם באמת לשם שמיים מתכוון לעשות. והפעולה שלו היא לשם שמיים. אבל במהלך העשייה, שכוונתו באה לצאת לפועל בעשייה, כן, אז המעשה נפגם. איפה אנחנו רואים את זה יפה? רואים את זה אצל אשת פוטיפר. כך כתוב שאשת פוטיפר ותמר לשם שמיים נתכוונו. כן? גם תמר עם יהודה וגם אשת פוטיפר עם יוסף לשם שמיים נתכוונו. אבל מה ההבדל בין תמר לבין אשת פוטיפר? אצל תמר לא רק הכוונה הייתה נכונה, אלא תמר הייתה מלאה במידות טובות, שבעצם כל מידה ומידה הייתה כלי קיבול, שקיבל אל תוכו את הכוונה הטובה, והוציא אותה בפועל ולמעשה. חלק מהבעיה בדרך כלל אצל בני אדם, כן? אנחנו רואים את זה יפה בספר הכוזרי, עם אותו מלך כוזר, שהמלאך אומר לו בלילה, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. למה מעשיו לא רצויים? מעשיו לא רצויים מכיוון שבמהלך, או באפיק ההתגלות, אפיק ההתגלות של הכוונה, יש הרבה כוחות שליליים שהם חומסים את הכוונה, או מלבשים אותה בכלים לא נכונים. אותו דבר עם אש פוטיפר. אש פוטיפר רצה להידבק ביוסף, להידבק בזרע קדוש שכזה, כן? מזרע זרעו של אברהם אבינו. רצה להידבק בו, עד לכאן הכל בסדר. בדיוק כמו תמר, שרצה להידבק בזרע קדוש ביהודה. עד לכאן הכל בסדר. אבל בתהליך היישום התערבו מידות רעות, של קנאה, של צרות עין, של רוע לב. כן? כל התכונות האלו התערבו במהלך ההופעה והיציאה לפועל, והיא קלקלה. גם פה אפשר לראות פעמים רבות שאנחנו מתחילים באיזושהי פעולה חיובית, אבל ככל שהכוונה הזו יותר, בכוונה חיובית, ככל שהכוונה הזו יותר מתרקמת בעולם הנפש והמעשים, אנחנו מגישים שחל בה איזו הפחתה גדולה מאוד, הפחתה גדולה מאוד, עד כדי כך שהכוונה יורדת לשפל, ולפעמים הגרעין הפנימי שלה אחרי זה משמש לדברים שליליים. התכוונתי למשהו חיובי, ויצא לי עבודה זרה. אז בעבודה הזרה יש את כוונת האמונה. זה ודאי, עובד עבודה זרה, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעבוד את השם. הוא רוצה לעבוד איזה כוח עליון. אבל זה מתבלבל ומתחלף לו עם שמש, ירח וכוכבים. אבל באמת, בתוך העבודה זרה מורכבת, יצוקה, כוונה חיובית. זה היה כל יסוד העבודה של אברהם אבינו, עם עובדי אלילים של פעם. הוא ידע שכל אותם אנשים, במיוחד מעבר לנהר, כן, שם במסופוטמיה, בעבר הנהר, בארם נהריים, הוא ידע שכל סגנון העבודה הזרה הזה מתבסס ויושב על מה? על רצון אז, לעבוד את השם יתברך. זה לא כמו בכנען. פה, בעמי כנען שהיו, זה הכל תעבוד, זה הכל שחיתות לשם שחיתות, כן? אבל בעבר הנהר, אנשים בעלי אמונה טבעית חזקה מאוד, שפשוט התבלבלו, לא ידעו איך מבטאים את האמונה התמימה הזו. זה היה עיקר המלוא של אברהם אבינו. שהיה משוטט בחוכמה, היה משוטט בחוכמתו, ועושה את כל הבירורים האלו, כדי לסייע לאנשים לא לטעות בירח, לא לטעות בשמש, לא לטעות בגשם, לא ברוח, לא באש, זה מה שהוא עשה. ככה זה מספרים לנו. הוא היה מתעכב על כל מרכיב טבעי כזה, על כל כוח במציאות, ומברר להם שהכוח הזה הוא לא מושל, כי יש לו שעות שהוא חזק, ויש לו שעות שהוא חלש. טוב, זה בירור פילוסופי שלהם, ועמוק ורציני, אבל זה מה שעשה אברהם אבינו. זה המשמעות של שבירת האלילים שלו. שבירת האלילים זה לשבור תפיסות עולם שנשענו על יחוס כוח בלתי מוגבל ליצור מוגבל. זה נקרא אליל. לייחס כוח מוגדל ליצור מוגבל. אברהם אבינו שבר את האלילים. את המוגבל הוא הראה כמוגבל, ואת האינסופי הוא הראה כאינסופי, וכך הוא עזר לאנשים לברר את אמונתם. יש גרעין חיובי בזה. הבעיה היא, כמו שאמרנו, שאותו גרעין חיובי, מה לעשות, שהוא עושה את דרכו אל תוך המציאות, הרבה הרבה כוחות, הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. זה לשון הגמרא לגבי המלאכתו של שלמה, שלמרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח שבנו של דוד הוא יהיה המלך, בכל זאת אנחנו רואים שיש צורך לחזק את ההבטחה הזו כמה וכמה פעמים במהלך המאורעות, על ידי כך שבניהו, כן, שם בנוכחות נתן הנביא, כן, כשנאמר, כן, שדוד אומר בנך יהיה המלך, שהוא מבטיח לבת שבע, למרות ניסיונות המלוכה של אדוניה, ההשתלטות על מלוכה של אדוניה, ודוד זה כן בא בימים, ואדוניה מתנסה למלוך, נתן הנביא מגיע יחד עם בת שבע, ודוד ככה בכוחותיו האחרונים אומר בנך ימלוך, ואז בניהו בן יהודה מן הצד אומר אמן כן יאמר השם, כן, הוא מכה בשולחן ואומר אמן כן יאמר השם. אז אומרים חזל, למה צריך להגיד אמן כן יאמר השם? כבר הובטח, כן, כבר הובטח לפני כן על ידי הקדוש ברוך הוא ששלמה יהיה המלך. אומרים חזל, רבי יצחק, כך כתוב מציפורי, אומר הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. מרגע ההבטחה של הקדוש ברוך הוא ועד גיחון, שזה מקום ההמלכה, הרבה מקטרגים. אותו דבר גם ביחס לכוונות הטובות של האדם. הרבה מקטרגים יש מכאן, מהנקודה הראשיתית של הכוונה ועד גיחון, עד שהכוונה הזו מגיחה ומופיעה בשלימות לאוויר העולם, יש הרבה קשיים בדרך. אפשר להתמודד איתם, אפשר לנצח אותם, אדרבה, מתוך הקשיים אפשר שהכוונה הראשיתית תצא מלובנת, חזקה מאוד, בדי, אבל צריכים להחזיק ראש, לא מספיק כוונה. כוונה היא לא מספיקה. צריך להתמודד עם הרבה מישורים, כן? לא מספיק עולם האצילות, יש גם את עולם העצלות. העולם הזה הוא עולם עצל, הוא עולם של יצרים, של כוחות, וצריך להתמודד עם זה. הכוחות האלה רוצים לחמוס את הכוונה, להשתלט עליה, כן? זה חלק מהפעילות היצרית הבלתי פוסקת שיש בעולם הזה. כן? לקח את זה בחשבון צריך. וגם בדבר הזה, אני תמיד ממליץ, קודם כל לעצמי, תמיד ממליץ את המודלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, כן? מדברים עליהם בשיעור, כאילו, בשיעור. כדאי לראות את זה בחיים. כדאי להיות נוכחים, כן? שהדברים האלו מתרחשים בחיינו. לבוא ולעקוב אחרי כוונה. ולראות את מהלך הפיחות שלה. לראות את מהלך הפיחות שלה במהלך השעות, במהלך הימים. לראות איפה היא איבדה מהזוהר הראשוני. איפה הכוונה התאורה הזו פתאום מתלבשה בביטויים מעשיים, דיבוריים, נפשיים, שהם לא כל כך. הייתי נותן להם ציון של 5 מינוס מבחינה מוסרית. כדאי לבדוק מה קורה, זה צריך לעקוב. זאת אומרת, לא להיות כסוס שוטף, רץ במלחמה, לא לשים לב למהלך הרגל. כדאי לשים לב את כל מהלכי היצירה האלו, לראות אותם, לעקוב אחריהם, לראות איך הדברים קורים. כן? כדי שנוכל באמת לעמוד. לעמוד על העבודה שיש לנו לעשות. כי אם אדם לא שם לב לדברים האלו, אז העולם נראה לו כמישור. מה אתה רוצה ממני? תן לי, אני שולף מהמותן, הכל ספונטני, הכל רץ, אין שום חשבון, אין שום דעת. צריך לשים לב למורכבות הזו. כן, יש בזה ברכה גדולה. זה היסוד של עבודת המוסר. כן. מה הראשון? הכל רם, אני פשוט לא מצליח לשמוע כך.
כן. אבל מה שיש
יש אצילות ויש עצילות. יש עולם האצילות ועולם האצילות.
יש את היצרים. שהיצרים דווקא, כביכול הם לא
אצילים.
יש את המאבק הזה.
כן, אני מדבר על האצילות שנגרמת לאדם בגלל היצרים האלה. היצרים האלה הם גורמים עצלות לאדם. איזה עצלות? זה לא אומר שהאדם הזה הוא לא זריז. אדם יצרי, האדם חומרני, הוא יכול להיות מאוד זריז. הוא יכול להרים את שיפולי גלימתו ולרוץ אחרי הרבה דברים. אבל דברים שעולים בקנה אחד, כן? עם הרצונות של היצר. כן? עצלות רוחנית, אני מתכוון. עצלות ביחס למגמות הרוחניות, כן? זה הכוונה. הוא יכול לרוץ כל היום, לשחק ולא להיות עייף. כל היום, כן? משתי, איך כתוב שמה? משתי ולא לאי, כן? עסיק באורייתא ולאי, כך כתוב. שאתה יכול להיות אדם שכל היום עוסק בדברים חיצוניים וכולו מרץ, אבל שהוא מגיע לבית המדרש, הוא נרדם. זה מה שנקרא, אותי לא קראת יעקב. כן? זה מגילת איכה. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, אותי לא קראת יעקב, כן? שזה המצבו של עם ישראל באותם התקופות. שכל היום משחקים בחוץ, מתעסקים בדברים חיצוניים ושמחים, אבל שעוסקים בתורה, מתעייפים ונרדמים. זה עולם העצלות. מה? זה במגילת איכה, זה פסוק במגילת איכה. חז"ל דרשו אותו באופן הזה, זאת אומרת, שהם תארים את המצב ערב החורבן, כן? את המצב התורני. אז הם תארים למעשה ציבור גדול מאוד, שלא היה מסוגל לעסוק בתורה כבר. היו פותחים ספר נרדמים על המקום. על המקום נרדמים. פסיק באורייתא ולאי. פסיק בתורה ומתעייף מיד. כך כתב. אז לא התבלבל. למה חשוב? כלומר, חשוב להגיב על דבריך, מכיוון שאתה מתאר מצב שקצת מבלבל את האנשים. כי מה? אנחנו מסתכלים על, מסתכלים על הרחוב, אנחנו רואים אנשים נורא זריזים, רצים, קופצים, כן? נוסעים במהירות, פועלים במהירות, בונים גורדי שחקים, כן? נראה לנו שהזריזות זה מנת חלקם, נכון? זה מנת חלקם. תראה איזה זריזות, תראה איך העולם זז, הכל זז, הכל רץ. אבל הזריזות הזו זה לא זריזות. זריזות זה מילה ש, כן? מקומה הוא רק ביחס למצוות. כן? זריזים במצוות. כן? זריזות זה ביחס למצוות. מה שאתה רואה שם זה פזיזות. זה לא זריזות. זה משהו אחר. זה פזיזות, זה נמהרות, אבל זה לא זריזות. למה אני קורא לזה פזיזות? כי הוא רץ מהר אחרי הקריאה, אחרי הקריאה היצרית. יצר אומר לו, תאסוף ממון. אז הוא רץ לקריאה הזו. זה נקרא נמהרות. למה זה לא נקרא זריזות? כי אין פה את החיבור של החלק. כן? אין פה את החיבור. בפעולה הזו, הפעולה הזו של הזריזות היא לא נמצאת מתוך חיבור נכון שבין החלק הגבוה של האדם, כן? שזה המוח, לבין החלק התחתון שזה, כן? שזה הכוחות היותר מעשיים, כן? וזריזות, מה זה זריזות למעשה? איך אומרים חגורה בארמית? מי שיודע איך אומרים חגורה? ויעס להם חגורות. איך כתוב שמה? חגורות אור. ויעס להם חגורות. איך אומר אונקלוס? מה זה חגורות? זריזין. איך כתוב שמה? זריזין. מאוד מעניין, כן? זאת אומרת, חגורה זה משון זריזות, למה? כי כשאדם רוצה להזדרז ולצאת לעבודה, מה הוא עושה? לצאת אחרי, הוא שם את החגורה, יותר כך, כן, הפוזה הזו, שפת הגוף הזו של, כן, שעושים כך עם חגורה, כך, כן. זה מראה שאדם כרגע מתכונן לקראת מה? יציאה החוצה. זאת אומרת, החגורה, איפה היא מונחת? באמצע הגוף האדם. והיא מחברת, היא בעצם יוצרת ההבדלה בין החלק הנמוך לחלק העליון, דווקא על ידי ההבדלה הזו, היא בעצם מאפשרת את החיבור שביניהם. זאת אומרת, מה זה זריזות? זריזות זה פעולה של סינתזה מדויקת בין החלק העליון של האדם, הצד החושב, הצד התכליתי, למה אני חי, מי אני, מה חיי, מה רצונו של השם ממני, עם החלק התחתון המבצע.
מה שאתה מתכוון בעצם זה שכל הריצות האלה, זה כמו שהרמב"ם כותב
נכון, נכון. כך אומר הרמב״ם, אילולי המשתגעים היה העולם חרב. נכון. כן. נכון.
זה למעשה כאילו מה שמניע את העולם, כאילו. זאת אומרת, זה מפתח את העולם, בוא נגיד. העולם החומרי לפחות.
כן, כן, בסדר גמור, לא אומר שלא. איך... שוב, אם דיבר על אונקלוס, איך אומר אונקלוס לגבי והיית משוגע? מה זה משוגע? איך הוא מפרש המשוגע? שעמום ליבה. שיעמום הלב, ככה קורא לזה, שיעממות ליבה, ככה קורא לזה, שיגאון זה שיעמום הלב, שהלב משעמם, מה זה שיעמום לב? זה לב שהוא לא מלא ברצונות קדושים, זה נקרא לב משועמם, שהנשמה היא מלאה בתשוקה של עשייה ויצירה, אבל אותה תשוקה נשמתית, היא לא נשפכת לתוך הלב בצורה של ציורי קודש, מה זה הלב? הלב זה מקום השאיפות, יש את הנשמה, הנשמה היא מאוד גבוהה, הנשמה היא מאוד מופשטת, היא מחוץ לחיים, אבל היא צריכה להקרין אל הלב, מה היא צריכה להקרין ללב? ציורים של אהבת הטוב, כן? בתוך הלב זה מורגש כבר ככוח מניע ודוחף. אבל ברגע שהלב הוא ריק מהדברים האלו, הנשמה מצידה שואפת לביטוי וכו', אבל זה לא מתגלה בלב בצורה של שאיפות, אז יש שעמום לב. ואז כדי למלות את אותו חלל, האדם רץ אחרי עניינים אחרים. הלב צריך להיות מלא, כן? מלא בשאיפות ורצונות אותי. ככל שהלחץ הברומטרי בלב הוא גבוה, לחץ חזק של רצונות טובים, ככה אין כניסה לכוחות אחרים. לחץ ברומטרי גבוה בתוך המערכת לא מאפשר חדירה של כוחות מבחוץ. ברגע שהלחץ הברומטרי הוא נמוך בתוך הלב, אין בו חפצים קדושים, ממילא כוחות אחרים נכנסים פנימה, מציפים את הלב, כן? מציפים את הפרוסדור הימני, את הפרוסדור השמאלי, והפרוסדור השמאלי ממילא יש שם כוחות יצריים בדרך כלל, עושר וכבוד בשמאלה, כן? אבל גם את הפרוסדור הימני כן? הולך ומוצף, ממש. כן? מה שנקרא פרפור פרוסדורים, במובן המוסרי. יש מה שנקרא, במובן הרפואי, פרפור פרוסדורים. יש גם מובן המוסרי ביטוי כזה, שזה מבטא מצב ש, כן, לא זורם דם בריא בתוך הלב, אין רצונות טובים, אין שאיפות. זה שעממות ליבה, שיגעון. מצב מעניין, מצב מעניין, כן.
אמרנו שלב מלא רצונות טובות?
קצת, בסדר, לא מלא, בואו, לא נגזים, לא נעזור פה, לא, לא נבהיל את עצמנו יותר מדי. קצת, שיהיה משהו, נו. שיהיה איזה איסטרה בלגינה, איזה מטבע לפחות אחת שתהיה. שיהיה משהו בפנים, שמשהו יעבוד שם בפנים. לא שיהיה ריק, הבור ריק, הלב ריק. מה אם אין בו נחשים הקרבים יש בו? אין וקום, אין חלל ריק בעולם הזה, אין. זה לא, אין חלל ריק. כל מקום ריק מיד מתמלא. מתמלא באוויר, מתמלא במים. אנחנו רואים במציאות, כל דבר שהוא ריק מיד מתמלא. בדרך כלל האוויר הוא היסוד שממלא את הכל. נכון שיש מציאות של וקום שיוצרים באופן מלאכותי כל מיני מצבים של וקום, יש. לא מספיק התעסקתי בסוגיה, האם באמת זו ראייה כנגד מה שאנחנו אומרים שאין חלל ריק, שהרי אפשר ליצור וקום, זו שאלה מעניינת. אני לא חשבתי זה מספיק. כן? יכול להיות שזה, כן, באמת איזה מכה בבטן הרכה של הטענה הזו שאין וקום בעולם. הנה, יש וקום? יש וקום? כן? לא מספיק חשבתי על זה. אולי למישהו יש תשובה להציל אותנו מן המבוכה. אבל בוא נאמר, בדרך כלל אין וקום. צריך ליצור אותו בתנאים מאוד מיוחדים כדי שהוא...
זה במצב החומרי, במצב הרוחני.
אני לא יודע. אני לא יודע אם עכשיו... אם מישהו יודע תשובה ברורה לדבר הזה, מישהו חקר את זה, נקבל מן המוכן איזו תשובה. אבל אם לא, עכשיו לא יודע אם טוב לברר את זה עכשיו. אין לי גם את הכלים לברר את זה, אני לא מבין גדול בדברים האלה. כן.
ככל שהלב יותר מלא רצונות טובים, יש פחות מקום לתאוות להיכנס.
בוודאי. יש פחות מקום לתאוות, ואז היצר הרע מתגלה ככוח מאוד מעניין. תבין, זה לא שיצר הרע הולך הביתה. בכלל הוא לא הולך הביתה. אבל אז הוא בבחינת אין סכין מתחדדת, אלא על ירך חברתה. יצר רע נהפך לסכין משחזת, שהוא משחיז לך את יצר הטוב. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, יצר הרע, מתי הוא מקבל את תפקידו האמיתי? היינו, לחזק את הטוב, שהטוב תופס את מקומו הנכון. כלומר, כשהלב שלך יש בו רצונות טובים, המציאות של יצר רע מגביר בך את הטוב. מגביר את הטוב. וזה המצב האידיאלי של יצר רע. זה המצב האידיאלי. מצב האידיאלי שיצר הרע מתגלה ככוח שמרגיז טוב על הרע. ובתור שכזה הוא כוח נפלא. ואל תיקח לי אותו. תשאיר לי אותו. אני לא רוצה להיות בלי יצר. הוא נפלא יצר. בוא יצר רע. תנסה להכשיל אותי במחשבות לא טובות. אז הוא מנסה להכשיל אותי במחשבות לא טובות. אבל אני עומד מולו עם מחשבה טובה. אתה אומר, יחשוב ככה. אני לא אבטר, כי הוא זה על קרבת אלוקים. אתה רוצה להדיח אותי. שום פנים ואופן, אני אתחזק יותר במחשבה טובה. עכשיו לך תביא לך מטלה אחרת, נראה מי ינצח, שיביא לי מחשבה אחרת, כן? זה שעשוע נחמד מאוד. אבל כשאדם לא מגיע למצב כזה, יצר רע הוא כוח שכל הזמן חודר פנימה, חודר פנימה, ומטיל את הזוהמה שלו בתוך הלב. כן? והוא פוגם. במצב הזה הוא פוגם בסדרי ההשתכללות של יצר טוב. וגם זה צריך לזהות. צריך לזהות מתי היצר הרע הוא נותן לך בליץ, מתי הוא נכנס לך לתוך הלב ומטיל את הזוהמה בפנים, ומפריע להתפתחות של המחשבות הטובות, ומתי הוא משמש בעצם כסכין, שהסכין שלך מתחדדת על הירך שלה, כן? איך מחדדים סכינים? ראית פעם איך ידידו סכינים פעם? לקחו שני סכינים, עושים ככה. כן? ככה מחדדים סכינים. אז ככה זה לא אומרים. אין סכין מתחדדת אלא על ירך חבריתה. כלומר, אדם שהוא בעל רצונות טובים, יצר הרע מחדד אותו, ועכשיו תגידו את המשך הפסוק, המשפט, והיצר הטוב מחדד את היצר הרע, הוא גם מחזק את היצר הרע.
אז יצר עוד יותר חזק,
בדיוק. כל הגדול מחברו, יצרו הגדול ממנו. זה ההסבר העמוק, אבל בצורה עממית, למה שאמרו חז"ל. כל הגדול מחברו, יצרו הגדול ממנו. ולמה היצר גדול? כי הוא צריך לספק אתגר חדש, למדרגת הצדיק הזה. לכן הוא גודל איתו כל הזמן כדי לשרת אותו. כל הזמן. זה נקרא מתחדדת, כל אחד, גם היצר הרע מתחדד, גם הוא מתחזק. גם הוא מתחזק. הוא מתחזק ומחזק, כל הזמן. מתחזק ומחזק. כן. וגם פה אני חייב לומר, גם הדבר הזה, למרות שנשמע לנו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, כן? אני משוכנע שאם נעשה פה איזשהו סבב, ניתן לכל אחד לחשוב חצי דקה, הוא יספר לנו. שגם הוא זכה לא פעם למצב המופלא הזה. למרות שהוא לא צדיק גדול. אנחנו צריכים להודד את עצמנו. לא לחשוב שזה מדרגות של צדיקים גדולים, שרק צדיקים גדולים זוכרים. הנה, כבר הודדתי לכם, שלפעמים באה אליי מחשבה לא טובה, ואני אומר, אני עומד מולה, אומר, לא, אני רואה מה אתה רוצה לצייר בי, זה עדיין חיצוני. זאת אומרת, זה מתקרב אליך, אתה מרגיש שזה חיצוני לך. זה קליפה שעדיין היא מובדלת. היא עדיין מובדלת. כי אתה בתוכך עכשיו עם הלך מחשבות חיוביות. אז אתה מרגיש שהיצר מנסה לפתות אותך, אתה מרגיש שהוא כוח חיצוני. ובבחינת, והנחש ערום מכל חיית השדה, הוא בחוץ, הוא בשדה, הוא בחוץ, אתה מרגיש שאתה בשדה, הוא בשדה. שהצלחת לסלק אותו מתוך הבית, וכרגע הוא בגינה. אין? והוא מנסה להיכנס. הוא דופק בדלת, ואתה יודע שזה הוא. ואתה מרגיש שהוא חיצוני לך עדיין. וזה לא מפעיל אותך. עצם, אמנם, כביכול, עולה איזה מין מחשבה, כזה הוא רוצה להיכנס לך לסלון. אבל אתה מרגיש שזה חיצוני לך. אתה מרגיש שאתה לא רוצה את זה. אתה מרגיש שאתה משהו אחר. זה יסוד ההבדלה בין טוב ורע. לעומת מצבים שאני לא יודע בכלל שמי שדופק לי בדלת זה משהו אחר. נדמה לי שזה אני. יש מצבים, וגם זה כל אחד מכיר מעצמו, שאנחנו אפילו לא יודעים שהמחשבה הזו זה משהו זר לנו. אנחנו לא יודעים. נראה לנו שזה עלה מתוכנו, שזה אנחנו, כן? לפעמים אדם כועס ואומר, כן? מה זאת אומרת? מי כועס? זה לא יצר רע גרם לי. זה אני כועס. אני בחרתי לכעוס. אני, לא, זה אל זר בקרבך, ואתה כבר לא רואה שזה אל זר, אתה לא רואה. אתה לא מבחין שזה כוח חיצוני. למה? כי יסוד ההבדלה הוא מתבסס על הדעת. אם אין דעת, הבדלה מניין. אם אין לך דעת אלוקים בתוך הלב, אתה לא יכול להבדיל את הרע מעצמך. הטוב והרע מעורבים יותר מדי צמודים, יותר מדי ממוזגים זה בזה. עד שנראה לך כאילו אתה זה הרע, והרע זה אתה. זה לא מובדל, אתה לא בדיאלוג איתו. רגע, היי, איש זר, אתה רוצה לחדור לביתי? תישאר בחוץ, אני לא רוצה אותו. אתה לא מסוגל להגיד לו את זה. כי למי תגיד את זה? לאיש זר? האיש זר זה, הוא לא זר, זה אתה. אז אני אומר שוב פעם, יש מצבים. אני מסכן את עצמי, מה שאני מספר לכם, כי אולי אתם תחשבו שלכם זה לא קורה, אבל אני מסכן את עצמי, כי אני יודע שלכל אחד זה קורה. אני סך הכל נותן דוגמה מעצמי כדי שכל אחד יזכר מה שקורה לו. גם כן. אז יש מצבים. שמחשבה רעה מדפקת על הדלת, אבל ברור לחלוטין שזה משהו אחר. זה לא אני, אני לא מזדהה עם המחשבה הזו. כן? אני יכול לפנות אליה, אבל לסלק אותה. לפעמים, המחשבה הזו אומרת משהו שכדאי להקשיב. יש איזה טיפת או איזה גרעין אמת מסוים שכדאי לשים אליו לב, אבל זה כבר מדרגות יותר גבוהות. מדרגות יותר גבוהות, אנחנו מסוגלים לקחת את החנית מיד המצרי. יצר הרע מביא מחשבה שלילית ביסודה, אבל יש בה גרעין אמת, שהוא נתלבש בתוך טענת היצר, כדי לחשיל אותך. עכשיו, אם אתה במדרגה גבוהה, אתה יכול לקחת את הגרעין הזה, רק אותו, ואת כל השאר להשליך הצידה. אבל מדרגות רגילות, של בני אדם רגילים, כדאי להשאיר את כולו בחוץ. למרות שהוא מביא איזה בשורה, או איזה גרעין אמת בתוכו, אני לא מסוגל להתמודד איתך עכשיו. אתה תישאר בחוץ, חביבי, עד שאני אתחזק, אחרי זה אני יכול גם להוציא את הניצוצות מתוך הטענה היצרית הזו. ויש דברים כאלה. יש דברים כאלה. יש שאלות על מה שאמרנו? שרוצה לשאול משהו? כן.
מה אני יכול לתת דוגמה לזה שיש לחלק של אמת?
כן, ודאי, הרבה דוגמאות יש לזה. יצר הרע יכול לבוא אליך ולהגיד לך לצאת מבית המדרש. לצאת מבית המדרש לעבוד, לצאת מבית המדרש לנגן, לצאת מבית המדרש לנסוע במכונית מרוץ אפילו, או באופנוע. באופנוע. נגיד היית אופנוען, כן? אז הוא אומר, מה? איפה אופנוע? למה אתה לא נוסע על אופנוע? למה אתה לא עושה איזה טיול עם מדבר יהודה? יש פה גרעין אמת מאוד חזק. יש פה גרעין אמת מאוד חזק. שמבוסס על הידיעה שאתה שייך, כן? לנסיעות שטח. אתה שייך למרחב, אתה שייך לנסיעה, כן? לכלי הזה אפילו, לכלי הזה. יש יצר הרע שאומר, תהיה יותר בדרן. איפה חוש הומור שלך? אתה טיפוס עם המון חוש הומור, שלפני החזרה בתשובה, צחקת על אנשים, ועשית ארץ נהדרת, ארץ נעדרת. עשית כל מיני דברים. כן? אומר לך יצר, תצחק! מה קרה? איפה המתיחות שלך? איפה הקיצות? איפה הציניות? יש בזה גרעין אמת. כי אם אתה תהיה בעולם הרוחני בלי חוש הומור, אתה יכול להתייבש. יש גרעין אמת בזה, אבל אתה לא מסוגל עדיין להפשיט אותו מתוך העננה הכללית הזו. כי הוא רוצה להביא אותך באמת לצחוק. הוא רוצה להביא אותך לקלות ראש. אבל הוא משתמש בגרעין האמת הזה כדי להכשיל אותך. עכשיו, אם אתה מספיק בתוך הקודש, ואם הלחץ הברומטרי שבתוך הלב הוא מספיק גבוה, אתה מסוגל עם העוצמה הפנימית הזו לקחת את הגרעין, כן? ויגזול את החנית מיד המצרי. להוציא את החלק החיובי מכל טענת היצר הזו. לקחת אותה לבית המדרש. והנה, הרב אורי זוהר, אני זוכר שהיה פה תלמיד לפני הרבה שנים, למדתי בתקופה שלנו. 20 שנה, למד איתנו בית המדרש פה. יהודי יקר ביותר, אבל מה זכו שהומור היה לו? אוקיי, כזה בדרן, אנגלי. אנגלי, היה כל כך מצחיק. לפני החזרה בתשובה, הוא היה פשוט איש מצחיק. רק היית רואה אותו, היית צוחק. והכי מצחיק, שאולי צוחק מהבדיחות שלו. זה האנשים הכי מצחיקים, שלא צוחקים עם הבדיחות שלהם. נותנים בדיחות ולא צוחקים. אני נשאר ככה עם פה חתום, כולם מסביב מתגלגלים, והוא ככה ממשיך לעיסוקה, הולך לו. זה היה משהו. הוא סיפר לי, סיפור של עצמו, זה באמת גילוי לב מדהים. הוא אמר לי שהיו לו חברות אותי עם הרב אורי זוהר. למה? איך להשתמש בצחוק? הרב אורי זוהר, מי שזוכר את שנות ה-70 העליזות, אני לא יודע איפה הייתם שנות ה-70, אולי הייתם בסוף הגלגול הקודם, לא בגלגול הזה ודאי. אני זוכר, אורי זוהר, היינו שומעים אותו ברדיו, בתוכניות הלילה שלו, ציפורי לילה, הייתי מסתובב ברחובות הקיבוץ ככה בשעה 11-12, מקשיב לאורי זוהר. היו לו כל מיני שיחות נפש כאלה עם מאזינים וזה, אבל הוא היה גם בדרן גדול בסרטים שלו, לכל המערכונים שלו. הוא היה בדרן גדול, והייתה לו התלבטות של ממש איך להפוך את זה לצחוק של קדושה. איך? כל השומע יצחק לי, יצחק, הצחוק הקדוש, איך להגיע לזה? אז אותו בחור שהיה פה, כן, הבעל תשובה הזה מאנגליה, הוא ישב עם אורי זוהר ועשה איתו חברותות. איך להכניס את כוח הצחוק לקדושה? סוגיה עצומה. זה כוח מאוד מרכזי אצל אותו אדם. הוא לא יכול להתעלם ולהגיד, אני יותר לא צוחק. לא ילך. הוא פשוט מקמת את הנפש שלו. הוא לא יכול. הוא חייב להשתמש עם כוח ההומור. חייב. זה דוגמה. הרבה מטענות היצר, במיוחד אצל אנשים שלומדים תורה, ומשתכללים ועולים, היצר כבר לא בא אליהם בטענות יצריות גסות. מדי שלא. מה הוא יגיד לו? מה הוא יגיד לו? הוא אומר לו טענות שיש בהם הרבה מן האמת. ואז הוא מאמת את האדם עם הטענה הזו. האדם, בן התורה, שיושב ולומד, מרגיש שטענת היצר היא לא סתם טענה, הוא מרגיש שיש פה משהו אמיתי, ואז הוא מתחיל להתבלבל. מתחיל להתבלבל, לא יודע מה לעשות. הוא אילי מיצרי, הוא אילי מיוצרי, הוא מרגיש שזה קונפליקט פנימי בתוכו, שהוא לא יודע לפתור אותו. לא יודע לפתור אותו. הרבה פעמים ההצעה הייעוצה בשלבים האלו, זה פשוט לסגור דלת, להגיד לו, תבוא מחר, אני אהיה חזק יותר, אני אלמד הלכה, אני אלמד מוסר, אני אדע איך לדון בטענות שלך, אני אתחזק, אני אשא אישה, עזרת השם, ואז אנחנו ניפגש שוב פעם, כן? אבל את אתה, לפעמים צריך לנעול את הדלת. אני לא אומר, לא בכל מקרה, שוב, זה לא הדרכה להם, אין הדרכה כללית בדברים האלה. יכול להיות שזו צריכה להיות התשובה שלנו ליצר, כשהוא בא אלינו שאנחנו עדיין לא מבוררים. כן? אבל דוגמאות, שפע של דוגמאות יש. לגרעיני אמת שמופיעים, שמתלבשים בתוך טענות יצריות. שפע של דוגמאות. כן, בבקשה.
בקשר למחשבות הרעות שבאות לבעות הבן אדם, אז עצם זה שזה מגיע אליו, זה לא בעצמו כישלון, לפני שעצם זה שזה עולה. הרב אמר שזה כאילו נמצא בשדה. עצם זה שזה בשדה, זה כבר הצלחה של העצר וכישלון של הבן אדם בעצם, לא?
זאת אומרת, אתה שואל, האם עצם העובדה שהמחשבות הרעות עולות לאדם, עצם עובדה שהן עולות בכלל, עצם עובדה שהן מתייצבות לפניו, כן? או מצליחות לתפוס את תשומת הלב שלו, זה כבר מראה שזה לא בסדר, שזה שלילי, שהוא במצב מוסרי נמוך. זה בסדר המילים שאני אומר?
כן, אבל גם מעבר לזה, זה לא רק שהוא במצב מוסרי נמוך, זה גם מעיד על הצלחה של היצר, כי קודם הרב אומר שבעצם אני אומר ליצר, תלך, זה לא רלוונטי עליי כרגע.
אז באופן כללי, כן, אז אתה שואל באמת, מה משקלם, כן, או מה זה מעיד על מצבו המוסרי של האדם, כאשר מחשבות יצריות עולות, כן, עולות מתוכו, ומתייצבות מול עיניו. והנה עכשיו יש לו איתם איזשהו קשר, איזשהו יחס. מה זה אומר על אותו אדם? יש לנו שלוש סוגים של מחשבות. יש לנו את המחשבות שעולות, מחשבות שבאות מהתת מודע. זה מה שנקרא... כן, פרויד, הוא דיבר על העולם התת מודע, פסיכולוגיות המעמקים, והוא דיבר על כך שבעומק נפש האדם יש את הצד, כן, הצד החייתי שבאדם, הצד היצרי, העמוק. משם תמיד, תמיד עולים רשמים, כן? משם עולים, זה לא תלוי באדם בכלל. זה לא קשור אליך בכלל. זה חלק, זה רובד שהוא לא בשליטת האדם בכלל. זה הפן האחד. אותו פסיכולוגיות מעמיקים, אותם כוחות שעולים מהתת מודע, הכוחות האלה עולים, הם מגיעים למחשבות. ברגע שזה מגיע למחשבה, המחשבה זה כבר חלק מודע. ברגע שהתחושות האלו מתלבשות במחשבה, במילים של מחשבה, כן? ואתה קולט אותם במחשבתך כהזמנה לחטא, הזמנה לחטא, ואתה מערהר במחשבה, זה מה שקרוי בלשון חז"ל, כן? בלשון בעלי המוסר, צלם בהיכל. כלומר, פה אתה כבר מכניס את אותו הרהור שלא תלוי בך, אתה מכניס אותו כבר לתוך עולם הבחירה. כי במחשבה כבר יש בחירה. במחשבה יש בחירה. המחשבה זה כלי דק מן הדק, אבל הוא כלי. הוא כלי שמלביש בתוכו כל מיני רשמים שבאים מעולם יותר פנימי. כלומר, כל עוד הרשמים האלו באים מאותו רובד פרוידני, תת מודע, ואתה מרגיש שהם לא נתלבשו במחשבה, הם רוצים להתלבש, אבל מחשבה אחרת דוחה אותם. הכדוריות הלבנות של המחשבות החיסוניות שלך, ששייכות, כן? ששייכות באמת לגוף החיסוני שלך, זה מה שאמרנו מקודם, מחשבות טובות, הן מסתערות על המחשבה הזו. הן מסתערות על הרושם הארטילאי הזה ולא נותנות לו להתלבש במחשבה. אתה שואל אם הדבר זה אפשרי? עכשיו, אני לא אומר, כן? את זה, מה שאני אומר פה זה לא שאני אומר לכם, כן? חבר'ה, מהיום להסתער על זה, זה קשה. אולי יש צדיקים גדולים ועצומים שמצליחים אפילו ברובד הזה לדחות את הרשמים האלו ולא להלביש אותם אפילו בקצה המחשבה. להגיד לכם שזה אפשרי כל הזמן? התשובה היא לא. אין ספק שאנחנו סופגים חדירות, חדירות, הסתננויות של אותם רשמים פרוידנים של התת מודע של האדם, אנחנו סופגים התלבשויות בתוך המחשבה. אנחנו מרגישים את זה. המחשבה שלנו, אם ניקח, כן, נראה את המחשבה כחף היד שלי, אז אפשר להגיד שיש כל מיני חדירות לקצה האצבע, יש חדירות על אצבע שלמה לפעמים, ארבע אצבעות עדיין נקיות, יש, זה דבר ידוע. ושוב, מי לא יכול להעיד על כך מניסיונו? אבל זה הרובד האחד. רשמים ארטילאיים ומופשטים, שהם בעצם שפת היצר הרוחני, לאחר מכן הרמה המחשבתית, ששם זה כבר קצה עולם הבחירה, זה הבחירה האנושית, שפה אנחנו מצווים כבר לצאת לקראת, כן? לצאת לקראת היצר ולא לתת לו אפשרות להתלבש בתוך המחשבה. לאחר מכן יש את ההתלבשות הנפשית. דיברנו מקודם, תאוות, יצרים, זה כבר נפש, מידות, כן? ברגע שהיצר מתלבש כבר בתוך כלי הנפש, זה כבר שלב הרבה יותר ממשי, כן? זה דבר שהוא מכניס את היצר לעומק החיים. מכניס את היצר לעומק החיים ומאפשר לו לקחת חלק בעיצוב האישיות. ממש בעיצוב האישיות. ומשם זה יכול לחדור עד המעשה. זה הרובד הרביעי, נקרא לזה ככה. אם כן, שלב מופשט, יולי, ארטילאי, יצרי, רוחני, שלב המחשבה, הנפש ומעשה. אנחנו צריכים לבדוק. אנחנו צריכים לבדוק. אני לא אומר כל רגע ורגע שוב, כדי שלא חליל לחליל, יובן בטעות, שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס לאיזשהו מהלך, כן, של טירוף ועצבנות דתית. אבל באופן עקרוני, אדם צריך לבדוק את הנוכחות היצרית בארבעת הרובדים האלו שלו. איפה הוא נמצא בגוף המחשבה? איפה הוא נמצא בפנימיות הנפש? באיזה כוחות הוא שולט בעיקר? ובתוך המזה. זה רמות ההופעה שלו. כל עוד, עכשיו באמת לשאלתך, אחרי שבאמת נתנו את ההקדמה הזו, עכשיו נוכל להשיב על השאלה שלך בצורה טובה יותר. כן? כל עוד אני מרגיש, כן, את הנוכחות היצרית ברמה הפרוידנית, אין לי בעיה עם זה בכלל. אני לא נתפס על זה, ומילה לא יגידו לי בעולם הבא. זה רובד שנקרא, כן, מה שכתוב בפסוק, אומה לשם את לבבך ולבב זרעך. מה זה אומה לשם את לבבך? זה המציאות היצרית המופשטת, הפרוידנית. יבוא יום, והקדוש ברוך הוא יוציא בכלל את הפוטנציאל הרוחני של הרע. זה נקרא אומה לשם את לבבך. לעומת זה כתוב באותו פסוק, ומלתם את עורלת לבבכם. בהמשך כתוב, אומה לשם את לבבך. שואל השם ישמואל, איך יכול להיות שני דברים? תחליט, מי מל? האם אני מל או השם מל? אומר השם ישמואל, שני רבדים של מילת הלב יש. יש את מילת הלב, שהיא מילת היצר שמתגלה במחשבות, בנפש ובמעשים, זה העבודה שלנו. אחרי שאדם עושה את העבודה הזו, יצר הרע בא ושוחטו. כן? עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט יצר הרע לפני הצדיקים. איזה יצר הרע? את היצר הרע הפוטנציאלי, שלא תהיה לו בכלל אפשרות של הופעה. כלומר, יש שתי שלבים בעבודת היצר. אבד תאבדון את אלוהיהם מן המקומות ההם. מה זה אבד תאבדון? עיבוד אחר עיבוד. השלב הראשון זה לאבד את היצר הרע מתחום המעשה, הנפש והמחשבות, ואחרי זה בא הקדוש ברוך הוא ומעבירו מן העולם ברמה הפרוידנית. וכל העבודת האדם מתרכז בעצם בחלק של הבחירה האנושית, שזה הטיפול בהופעות היצריות במחשבה, במידות ובמעשה. זה העבודה שלנו. כל עבודת האדם מתרכז בזה. אין לנו שום עניין עם הצד היצרי הפנימי המופשט. זה לא לנו בכלל, זה הקדוש ברוך הוא. אין לנו אפשרות בכלל לבטל זה. אין לנו אפשרות. הוא תמיד יופיע, הוא תמיד יבעבע, תמיד הוא יעלה מלמטה למעלה אל תוכנו וינסה להיכנס איפה שפתוח. אנחנו צריכים לקדם את פניו. לקדם את פניו. כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך. ונתנו זה הבחינה הפנימית הנעלמת של היצר. זהו, אז לפי זה צריך לבדוק תמיד על איזה יצר אנחנו מדברים, לאיזה רובד הוא שייך, ולפי זה כמובן גם לשפוט ולומר באיזה מדרגה מוסרית אני נמצא. זה ודאי שאם אדם, היצר הרע, שולט, כן, בעומק נפשו, כן, ומושך בחוטים של התאוות והיצרים שלו, זה לא מעיד על רמה מוסרית גבוהה. אבל עצם עובדה שאדם יודע את זה, זה כבר יפה. שידיעת החולי הוא כבר חצי רפואה. זה כבר דבר גדול. כן, דבר גדול. כן, יש עוד שאלות? כן. השתעשע. אתה אומר מילה חדשה, לא השתמשנו עד עכשיו במילה להשתעשע. זה יפה?
השתעשוע
כזה. כן,
סורגמון. סורגמון.
אז
השאלה היא, אם
לא קלה
לגבי ניסיונות, אבל ניסיונות יכול אפילו
להיכנס למצב של ניסיונות, למרות שהבנתי
שיש גדולי ישראל שברחו מניסיונות.
שאלה מה הדרכה לגבי... כן. לגבי ניסיונות, אתה שואל, אולי רק נשאל את השאלה, כן, לכבוד אלפי הצופים שצופים בנו עכשיו, אתה שואל, מה לגבי ניסיונות? לכאורה, אם אנחנו מדברים על מדרגה של שעשוע, כן, בין הצדיק ליצר רע, כן, מדרגה שעשוע, סכין מתחדדת בחבר ירחתה, דיברנו פה דברים מאוד אידיאליים על ה... כן, אז אולי אנחנו נזמין את הניסיונות. פשוט נזמין, כן. האם זה אפשרי? זו שאלה מעניינת. אני לא יודע אם לשפוט או להכריע בשאלה הזו על פי מה שכתוב בגמרא, כתוב נדמה לי מסכת בבא מציע, כתוב לגבי רבי אליעזר, שמדרגת רבי אליעזר, כן? רבי אליעזר הגדול, כל מקום שכתוב סתם רבי אליעזר, זה רבי אליעזר הגדול. כתוב לגבי מדרגתו שהוא היה במדרגה שהיה אומר בואו יסורים. כי הוא רצה לבדוק עד לאן הוא מגיע, לאיזה מדרגה הוא מגיע. הוא רצה לזכך את עצמו למדרגה כל כך גבוהה, כן? שהוא היה מזמין את היסורים כדי לאמן אותו. להתעמת איתם, בעין ובאלף. והוא הגיע למדרגה שעליה נאמר בתהילים, אף בשרו ישכון לבטח. כלומר, שבשרו לא מרכיב, הוא עשה אפילו ניסיון בחייו, הוא חתך קצת מבשרו ושם אותו בשמש, כן? בחייו, והבשר לא ירכיב. כאשר הוא ראה שהוא לא ירכיב, הוא קרא על עצמו, ברוך השם, זכיתי למה שכתוב, אף בשרו ישכון לבטח. זה הייתה מדרגת רבי אליעזר. שהוא היה מאמן ומאמץ ומאמת, כן? את כוחות נפשו מול היצר, בואו יסורים, מדרגה מיוחדת. כן? אבל אני לא חושב שאפשר להכריע על פי המקור הזה, ולומר שיש מקום ליצור את הניסיונות. כי אם נשים לב לשון הכתוב, מה זה בואו יסורים? לא שהוא היה יוצר את היסורים בעצמו. אלא הוא אומר לריבונו של עולם, תראה ריבונו של עולם, אני רוצה להתקדם. אתה תקבע את המינון, אתה תקבע איזה יסורים יבואו, אני פה, כן, אני פה. עם כל הנפש שלי, עם כל המדרגה שלי, אתה תחליט איזה איסורים להביא. כי ברגע שהאדם, הוא מתערב בשיקול הדעת האלוקי, איזה איסורים להביא על עצמו, יכול להיות בלגן. לא טוב. אתה צריך להגיד, ריבונו של עולם, אני מוכן למלחמה. אתה תחליט איזה אויב להביא. אתה רוצה להביא לי מוכן נצר? תביא לי מוכן נצר. אתה רוצה להביא סנחרי? תביא סנחרי. אתה רוצה להביא לי את השכן? תביא לי את השכן. אני לא אגיד מה להביא. כי כשאדם מתחיל להתערב בשאלות האלו, הוא יכול, חס ושלום, להקל את הרפא ולהרפות את הקל. כן?
יש לי אישה גם שלא
יבוא לספרד. זה משהו אחר. זה עניין אחר. צריך להבין את זה לעומק, הרב קוק מתעסקת בבין היה. זה עניין אחר. זה עניין אחר. אבל לכאורה, לשאלה שלך, בפשטות אני אומר, אני לא חושב שהתשובה שלי זה כל התשובה אולי, אבל לפחות מסברת את האוזן. אל תיצור לעצמך את הניסיונות. המציאות גם כך היא כל כך דינמית, ואין רגע בלא פגע, ואין רגע בלא ניסיון. דיינו הניסיונות שמתייצרים מתוך הדינמיקה הפשוטה של המציאות. מספיק. מה אתה רוצה, יואל? חסר לך ניסיונות. חסר לך ניסיונות. כן, סליחה, רק שנייה, כן.
יש על הדיון בגמרא,
יצר טוב על יצרה, כן.
מה שנדם זה מתאים כן או לא?
הגמרא דנה, האם? להרגיז יצר טוב על יצרה, כן. הרב קוק לא, הרב קוק לא מפרש כפשוטו את הביטוי, כן. מה שכתוב, אל תביאנו לידי ניסיון, הרב קוק מפרש בצורה קצת לא צפויה. הוא אומר, מה זה אל תביאנו לידי ניסיון? לא נוח לרב קוק לפרש, כן, ובצדק, שהכוונה שלא יהיו ניסיונות. אומר הרב קוק, אל תביאנו לידי ניסיון כשאנחנו לא מוכנים לו. זה התוספת, זה החיסור עם החסרה. זה אותו תוספת של רב קוק. אבל אפשר להגיד אחרת. ודאי שאין כוונה דברי חזל, כן, לסלק את הניסיונות מחיינו. אחרת במה אנחנו נתנוסס? אם לא נתנסה, אז לא נתנסה. אם לא נתנסה בסמך, לא נתנסה בסמך. אז הכוונה היא שלא נבוא לידי ניסיון כשאנחנו לא מוכנים לו. כן.
אני לא מבין את הדיוק
שלך.
אני מבין שאתה אומר שאנחנו לא מוכנים ממילא יודעים שהוא ייתן לנו ניסיונות שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם.
לא, צריך להתפלל. צריך להתפלל לזה. קודם כל, זה שריבונו של עולם לא מביא לנו ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם, זה נכון. זה נכון שהוא לא מביא ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם. מצידו ודאי, הוא מאמין בך. השאלה אם אתה מאמין בעצמך. שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, שייתן לנו את הכוח לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, ויכולים לעשות. הוא מצידו נותן ניסיון שאנחנו יכולים לעמוד. השאלה אם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעמוד, זה התפילה. תביא אותנו לאותו מצב של הכרה שאנחנו אכן יכולים לעמוד. אתה מבין מה שאני אומר היום?
אנחנו מתפללים לאמונה.
ודאי. אנחנו מתפללים שנהיה באמת רואים לניסיון. זה ודאי. הבחירה החופשית היא קיימת, צריך להבין. מצד הבחירה החופשית יש אפשרות שאנחנו לא נעמוד בניסיון שאפשר לעמוד בו. מצד הבחירה החופשית. אנחנו יכולים להיות במצב שאנחנו לא ערוכים להזמנה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לגדול. הוא מזמין אותנו לגדול, הוא נותן ניסיון. אבל מצד הבחירה החופשית, אפשר שכל דודי ידפוק בדלת, ואיפה אני אהיה? בתוך המיטה. למרות שהוא דופק. אני מבקש, ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך, שבשעה שדופק על הדלת שלי, אני כבר אהיה לבוש ליד הדלת. זה התפילה. חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו. ודאי שאתה צודק. הקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון שאפשר לעמוד, אבל הבחירה החופשית גורמת לכך שיהיה מצב שלמרות שמצד הפוטנציאל אני יכול לעמוד, אני לא יערוך. אני ארדם. פשטתי קוטנתי היככה אל בשינה. כן? רחצתי רגליי היככה התנפם. זה כוח הבחירה החופשית. כן. קלתי שאלה. יש פה איזו שאלה, מה שואלים פה? אפשר להגיד שבן אדם, זה כבר שייך לשלב יותר מוקדם של השיחה, אפשר להגיד שבן אדם שכועס ומשועבד ליצר שלו, והוא לא מקיים את אפשרות בחירה החופשית שהשם נתן לו. ודאי. Okay. אדם שהוא כועס, ודאי וודאי שהוא לא מנצל את אפשרות הבחירה החופשית שהשם נתן לו. כן? Okay. הכעס, כמו שאומרים חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כן? Okay. אל זר בקרבך זה הכעס. אדם שהוא משתעבד לכעס, ודאי וודאי שהוא משתעבד לרצון מאוד מאוד מסוים. אדם כועס, הוא בעצם לא מסוגל, לא מסוגל לדעת את מרחב האפשרויות שיש לו. דוגמה. דוגמה. אני בא ואומר לך, תכין לי כוס קפה. ואתה אומר לי, לא, אין לי זמן. עכשיו נגיד שאני מגיב, חוצפן אחד, אין לו זמן. בעצם, אני כועס אליך. אני בעצם גורם לעצמי להגיב רק תגובה אחת. חוצפן, אין לו זמן. למעשה, אם לא הייתי כועס, הייתי יכול לדעת שיש לי עוד כמה וכמה אפשרויות. למשל, להבין שאין לו זמן. גם לי יש מצבים שאין לי זמן. כרגע אני לא יכול לעסוק בזה. הוא היה מאוד שמח לעשות לי. אולי בכלל, מי אמר שצריך לעשות לי כוס קפה? מה, אני לא יכול להכין בעצמי? כלומר, חופש המחשבה והאפשרויות הרבות הן נפתחות רק כשאדם נמצא במצב של רצון ולא במצב של כעס. אנחנו מדברים על זה בעריכות, מדברים על זה בעריכות, באורחות צדיקים, בשיעור, כן? כשאדם נמצא במצב של רצון, של פתיחות, של קבלה, אז הוא מסוגל להגיב בצורה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר יצירתית, על המצבים שהוא נקלע אליהם. מצב של כעס, אין בחירה חופשית, אדם הוא בעצם כבול רק לצורת תגובה אחת. אפשר לומר, הוא כבול לצורת תגובה יצרית. והתגובה היצרית היא תמיד תגובה של אני ואפסי עוד. כלומר, אין מקום במציאות למישהו אחר, לרצונות שלו, לסדרי העדיפויות שלו, לעובדה שכרגע הוא עייף, שאין לו כוח, שהוא לא רוצה, אין אפשרות להבין את האחר, כי עולמו של האחר הוא לא רלוונטי. ממילא זה ביטול הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא חייבת להציג לנו תמיד מרחב עצום של אפשרויות. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. ברגע שאופק ההכרה שלך לא מראה לך את כל המרחב של האפשרויות, טוב, רע, ברגע שאתה לא מסתכל על פעולה מסוימת שאתה עושה, ורואה את הטוב שבה, את הרע שבה, הנה, עכשיו שתיתי קפה עם חלב, עם חצי כפית סוכר. אם אני לא רואה את הטוב, את הרע שבזה, כן? או לפי המידה שאני רואה את כל הפנים השונות של הפעולה שאני עושה, לפי זה יש לי בחירה חופשית. תגיד, אתה ראית את הטוב שבזה? כן, זה קצת מעורר אותי, קצת מזרים לי קצת סוכר בדם, קצת מעורר אותי, כי הלילה לא ישנתי כל כך טוב. בסדר, זה הטוב. מה הרע שבזה? עכשיו צריך לפנות לצד השני ולראות את כל המרחב של הרע שבזה, של הדברים. רגע, זה סוכר, ואני כבר קצת מבוגר, אולי צריך לחשוב על זה. הרופא אמר לי לאחרונה שכדאי להתחיל לדאוג לדברים האלה. הכל בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. אבל בגיל שלך כדאי להתחיל לעשות. לא שמעתי לקולו של הרופא כל כך, כן, כל זה. כן, קפה, אולי אפשר להתמכר לקפה. כבר מזמן אחורה שמתי לב שאני לא יכול להתחיל את היום בלי כוס קפה. וואלה, כוס אחד, כוס קפה ביום, כבר עכשיו אני, לא יודע אם אני מכור, אבל כבר אני אמשך לכוס קפה. תראו אותי מחפש את הכוס בבוקר, הולך להכין כוס קפה, בלי זה קשה להתחיל חברות. זה סימן לא פשוט, רגע, מתחיל פה איזה התמכרות. זה טוב, זה רע, עכשיו אני מחליט, אני שותה או לא שותה? יאללה, פשרה, תשים חלב בפנים. למה אתה רואה בפנים? אם אתה מנוע מראיית המרחב של הטוב והרע, לפי זה הבחירה החופשית שלך מצטמצמת. ומי גרם לדבר? איזושהי העדפה של אחד הצדדים. יש לך איזו משיכה לצד הרע, כן? או לפעמים יש משיכה חזקה מאוד לצד הטוב, לא משנה. אבל יש פה איזו הפרת איזון, שהיא גרמה לא לראות את המרחב כולו, ומתוך כך להחליט. אז ודאי שהמצב של הכעס הוא צמצום נורא של מרחב הבחירה, ביחס לבחירת הפעולה הנכונה, במאורעות החיים. טוב, אנחנו נעצור כאן.